שלושה כוכבים. זהו, ככה. טוב, אני אזכיר לכולנו, גם אלה שלא היו כאן במפגשים הקודמים, אנחנו במשך מספר מפגשים כבר מנסים להגדיר מהם התוצאות הכל כך נפלאות שמתרחשות בחיים של אדם מאמין, שלא רק מאמין בשכל שישוע המשיח, כמו שמיליונים ברחבי העולם, אלא הוא באמת נטבל ברוח הקודש. אנחנו במפגש האחרון דיברנו על שני דברים חשובים. הדבר הראשון זה הדרכה אישית. אני חוזר ואומר, אנחנו לא צריכים יועצים, אנחנו לא צריכים מאמינים אחרים שיתנו לנו הכוונה בחיים האישיים שלנו. זה לא הדרך. אמרתי, מאמין בתחילת הדרך, שעדיין הוא לא מספיק בשל להבין ולחוש את הדרכת הרוח, אפשר לעזור לו ברמה כלשהי. הדרך הנכונה לכל אחד מאיתנו לבקש, אלוהים תכוון את החיים שלי בכל החלטה מכל סוג שהוא. ולמדנו על המשחה שיכולה ללמד אותנו כל דבר, איפה לגור, במה לעבוד, איך להתמודד בחיי הנישואים, בכל הדברים שעולים בעבודה, בכל נושא בחיינו, הרוח אמור להדריך אותנו. ומה עלינו לעשות? לשמוע ולעשות. לשמוע ולעשות. אחד הדברים שהדגשנו זה הרגישות הפנטסטית שצריכה להתפתח בקרבנו, לראות את רצון אלוהים בהדרכת הרוח ולעשות. הדבר השני שהדגשנו זה הגבורה להעיד על שם ישוע. אני חוזר ואני אומר, מה שגם אמרתי פעם קודמת בקצרה, להגיד היום בכל רע, במסגרות שונות, אני מאמין בישוע, זה באמת לא דורש, אני אומר על החיים המציאותיים, לא על פילוסופיות גבוהות, גבורה מיוחדת. החברה שלנו מקבלת כמעט כל אחד באמונתה, בדעותה, בנטיותה, מכל סוג שהוא. זאת האמת. אבל להעיד בגבורה על שם ישוע, אני מדגיש, צריך כוח מיוחד. הגבורה הזאת אין לנו את היכולת לא רק לומר אני מאמין, אלא באמת לחיות את האמת, שבראשונה אנשים התרשמו מכל צורת החיים שלנו, אלה שנמצא איתנו יום יום, שהחיים שלנו בראשונה ידברו. אני מציע לנו כולנו, לפני שאנחנו ממהרים לדבר על ישוע, שירו את חיינו. יודעים מה המצב האידיאלי? שאנשים שמכירים אותנו, הם ישאלו אותנו, מה יש בך שאתה כל כך מיוחד? אני אומר לכם, זה המצב האידיאלי, שאנשים יפנו אלינו וישאלו שאלות כתוצאה ישירה מכל צורת חיינו. ובהדחת אלוהים, להעיד להם בגבורה. וכפי שאמרתי, שכל שיחה שלנו רצינית על אמונה בישוע תחדור לא רק לשכל, ללב של בן אדם, ותעורר אותו לשוב בתשובה. ערב וזה חשבתי לדבר על שלושה דברים. כפי שאתם רואים, הצדקה, השלום והשמחה ברוח הקודש. אנחנו קוראים בלרומי פרק י' 14 את הפסוקים הבאים. כי מלכות האלוהים איננה אכילה ושתייה, כי צדקה היא שלום ושמחה ברוח הקודש. והעובד באלה את המשיח, רצוי הוא לאלוהים ובחון לאנשים. נשים לב שאנחנו קוראים כאן על השלום, על השמחה ועל הצדקה. במה? ברוח הקודש. אדם שלא נדבל מלמעלה, אני אומר לכם, הוא לא יכול להפיק את הצדקה, את השלום ואת השמחה, כמו מאמין שנולד מהרוח. זה בלתי אפשרי שאדם מעצמו יקבל שלום אלוהי. זה בלתי אפשרי שאדם יקבל שמחת ישוע כפי שנפרט בהמשך. זה לא ניתן לאדם בעולם הזה, גם מאמין שלא נטבל, לחיות בצדקה אמיתית שתכף נפרט אותה בפרוטרוט. באיכות הגבוהה ביותר, שבאמת מביאה כבוד לאבינו שבשמיים. אז הנה שבתחילת הקטע פולוס אומר, מהי לא מלכות האלוהים? מה אומר? איננה אכילה ושתייה. אם ישנם מאמינים לצרי עד היום שנורא מוטרדים מה אדם מכניס לפה, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, כל הדברים הפורמליים והחיצוניים מאוד מעסיקים חלק מהמאמינים לצרי עד היום. פולוס מסביר לרומים ולנו כולנו, המוקד של מלכות אליהם זה לא מה נכנס לפה שלנו, באמת שלא. איך ישו אומר, לא אוכל מטמא את הבן אדם, מה שיוצא מהלב. תראו, אחד הדברים שעלינו להבין ברצון של אלוהים, להתמקד בדברים החשובים. אני אומר לכם, מאמינים שמתחילים להתמקד בדברים משניים, הם בלי שהם ירצו, הם יתרחקו מהעיקר והחשוב. איך ישוע אמר לפרושים? אתם, יש לכם כישרון לסנן את היתוש ולבנוע את הגמל. זה תכונה של בני אדם, שנחזים בדברים שוליים ולא בעיקר. מה עולה מדברי ישוע? המוקד, צדקה, שלום ושמחה. ומה הוא אומר? העובד באלה, מי שהחיים שלו מתנהלים בצדקה, מתנהלים בשלום ושמחה, מה קורה למאמין כזה? הוא רצוי לפני אלוהים. שכל אחד יבחן את עצמו מאיתנו, עד כמה הצדקה, השלום והשמחה הם חלק בלתי נפרד, יומיומי, מכל החיים שלי. ובסוף הוא אומר, ובחון לאנשים. לא רק אלוהים אמור לגלות את חיי הצדקה, את השמחה והשלום שלנו, כל בן אדם שנמצא איתנו בקשר. אני אומר לכם, מאמין אמיתי הוא אור לפני מאמינים ולפני לא מאמינים, בכל צורת חייו. והוא אומר, בחו לאנשים, שאנשים שבוחנים מאמין כזה, הם לא יכולים למצוא בחיים שלו ולו דבר אחד שהוא פגום, שום דופי, שום חולשה בולדת, לא ניתן, בדיוק להפך. איך אומר האדון? שירו את מעשיכם הטובים ויתנו כבוד לאבינו שבשמיים. כל אחד שנולד מאלוהים, אחד הדברים שמאפיינים אותו, שהוא חי בצדקה. ואני רוצה בדקות הקרובות להתעכב. מה זה לחיות בצדקה? אפשר לדבר בפרזות. מה זה לחיות בצדקה? ואני עושה הבחנה מאוד חשובה בין להצטדק בעקבות האמונה, זה דבר שכולנו מקבלים את הצדקה עקב אמונתנו, ובין לחיות בצדקה. אומר ביוחנן בראשונה השליח, אם ידעתם כי צדיקו, דעו כי כל עושה צדקה נולד ממנו. מה מדגיש יוחנן? כל מי שנולד מאלוהים הוא עושה בפועל, הוא עושה מעשים של צדקה. אנחנו למדנו עם משה לא מזמן בשנייה לפטרוס, אני כתבתי את זה עם תרגום אחר שלתי מבהיר את זה עוד יותר ברור. הוא אומר ככה, השתדלו להוסיף על אמונתכם, שימו לב, את מעשה הצדקה. ואנחנו נהיה כל כך בורא את ההבחנה בין הצדקה שאנחנו קלים עקב אמונתנו, עלי יש להוסיף את מה? את מעשה הצדקה. אנחנו לא נפסיק בקהילה שלנו לחזור על האמת הזאת. עם כל החשיבות של האמונה שבלעדיה אין כלום, אני מסכים, כלום, הכל אפס, בלי האמונה, אבל בעקבותיה חייבים בחיים של כל מאמין אמיתי לעשות מעשי צדקה. שאם נתעכב היום כמה דקות על זה, תראו שזה כולל את כל מה שאנחנו עושים ואת כל מה שאנחנו נמנעים מלעשות בחיינו. אלה מעשי הצדקה שלנו. זה כולל את הכל, כפי שנראה בדקות הקרובות. אז הנה מה ישוע אדון אומר לנו. ואתה, בעשותך צדקה, אל תדע שמאלך את אשר אתה עושה ימינך. ישוע מדבר לכל אחד מאיתנו. כשאתה עושה צדקה, איך לעשות אותה? בגלוי? ברבים? למשוך תשומת לב? לקבל כבוד מבני אדם? איך לעשות את זה? תזכרו שבתקופת ישוע היו אותם פרושים וסופרים שנהגו לעמוד בקרנות רחוב, בקצה, ולהתפלל בהמון התלהבות, שכולם יראו אותם, ומקפידו להתפלל זמן ממושך. כמה אנחנו קדושים? לא 5 דקות להתפלל, כמה שיותר. אנשים שהמטרה שלהם בתפילה מה הייתה? לרומם את עצמם. ישוע אדון אומר על אנשים האלה, הם קיבלו כבר את השכר בארץ, הם לא נשאר להם שכר בשמיים. כאן ישוע מדגיש, כל מעשה צדקה מכל סוג שהוא, שאנחנו עושים, לעשות בסתר. עד כדי כך, שהחלק הימני שלנו לא יבחין מה שהחלק השמאלי עושה. וישוע נותן דוגמאות, הוא לא רק מדבר כללי, נותן דוגמאות, בואו נשים לב. ואתה כי תתפלל, בוא בחדרך, סגור דלתך בעדך, והתפלל אל אביך. מעשה התפילה, התפילה היומיומית של כל מאמין אמיתי, הוא מעשה צדקה, מי שעוד לא הבין. רוב האנשים בעולם הם בכלל אין להם שום קשר עם אבינו שבשמיים. החיים שלהם יתנה לו שום אמונה וקשר עם האדון. מאמין אמיתי, הוא לא יכול להתחיל את היום בלי תפילה. הוא לא יכול לסיים את היום בלי תפילה. וכל פעם שיש לו איזה משהו שמטריד אותו, הוא מתפלל אל אבינו שבשמיים. התפילות שלנו ערבות מאוד לפני אלוהים וישוע, ואנחנו אמורים להתפלל בסתר כפי שהאדון אומר, ולא בפרסיה, למעט כמובן אותן תפילות שאנחנו התפללנו כמו שאר התפלל היום במסגרת הקהילה או לפני האוכל, כולנו מתפללים בכל רם וזה לגיטימי, אבל תפילה אישית, תפילה אישית של כל מאמין וכל מאמינה, חייבים לעשות בסתר. אף מאמין סביבנו לא אמור לראות כמה זמן אנחנו מתפללים ועל מה אנחנו מתפללים. זה משהו באמת אישי, אינטימי, בינינו ובין אבינו שבשמיים. וכל תפילה שנעשית באמונה זה מעשה של צדקה. אומר פולוס, הנותן בלב שמח יאהב אותו אלוהים. שימו לב למילה הנותן. החיים של מאמין אמיתי, אתם יודעים מה מאפיין את החיים של אדם מאמין רציני? נתינה. אני אומר לכם, אם החיים שלנו לא רבועים בנתינה, אני באמת שואל, עד כמה אנחנו חיים בצדקה לפני אלוהים? נתינה בכל המובנים, בכל ההקשרים. לתת. כל אחד מאיתנו שנמצא בקהילה, לא אמור רק לקבל, אמור גם לתת. והנתינה שלנו צריכה להיות בכל המובנים ולכל הצרכים שנדרשים בקהילה. אם אנחנו מזהים אח או אחות בקהילה עם איזה צורך מיוחד, אנחנו לא יכולים להיות אדישים. אני אומר לכם, אני לא יכול לחשוב על מאמין שרואה בקהילה שלו גבר, אישה, לא חשוב מי זה, נמצא באיזה קושי, באיזה בעיה, מכל סוג שהוא, והוא מבין שיש כאן קושי, הוא פשוט מתעלם. פשוט מתעלם. אני מבין שמאמין אמיתי, זה פוגע בו. זה מעסיק אותו. הוא שואל את עצמו, מה אפשר לעשות לעזור לאח או אחות שנמצא באיזה מצוקה? זה דבר אוטומטי שצריך להתאחש בחיים של מאמין אמיתי. הוא לא יכול להיות אדיש, אני אומר לכם, הוא לא יכול. כשהוא רואה אח או אחות בקושי או מצוקה, הוא לא מסוגל. הוא לא ישן טוב בלילה. חייב לומר לכם, לפני תקופה לא קצרה, הייתי מודע לאיזה אח מסוים שהיה לו איזה קושי, ושמעתי ממנו בצורה ככה עדינה את הקושי. אני באותו ערב הלכתי לישון וכל מה חשבתי על זה. אני לא יכול להתעלם. אתה רואה אח במצוקה, באיזה בעיה, הוא מספר לך את זה חצי בדמעות, אתה לא, זה לא עובר לידך. אם אתה יש לך אהבה, זה לא עובר לידך, אני אומר לכם. אתה ישר חושב, אלוהים תדריך אותי. מה אתה רוצה שאני אעשה ויפעל? לעזור לאח או לאחות. זה יכול להתבטא באופן חומרי. זה יכול להתבטא בזה שאתה נותן מזמנך עבור אח או אחות. פשוט זמן. להיות עם בן אדם, לשמוע אותו, ללוות אותו, לתת לו לפעמים איזה עצה טובה, איזה עידוד. אנחנו אנשי נתינה. עד כמה אנחנו עושים את זה? עד כמה זה בוער בנו? הרצון לתת. ואני מדגיש, כל נתינה שלנו חייבת להיעשות באמונה. לא סתם באופן רגשני לעזור, זה לא נקרא לעשות רצון האדון. להבין באמונה, אלוהים, מה אתה מצפה, ואז לעשות. כדי שזה באמת יעשה ברצון של אבינו שבשמיים. וכל מעשה שאנחנו עושים באמונה, לעשות אותו עד כמה שניתן בסתר. לא לעשות רושם. לא בשביל שנים ניתנו לנו איזה רוחני הבן אדם הזה. מי שזה המניע, בסדר שאני אומר לכם, יש לו בעיה רוחנית. יש לו בעיה רוחנית, אם זה לרושם, לפסדה שלו. הוא עושה את זה לכבוד אלוהים, ועבור אח או אחות, באהבה ובאמונה. הוא אומר בשנייה לקורינטים, פרק 7, פסוק 1. נתארה את עצמנו מכל חלאת בשר ורוח להשלים קדושתנו ביראת אלוהים.
כאן קורא לנו פולוס לקורינטים ולנו כולנו לתאר את עצמנו. מי שחושב שהתיאור הזה יקרה אוטומטי, אז יכול להיות שאין לו ניסיון רוחני. יכול להיות. אני אומר בשם שלי ועוד אחים ואחיות יקרים שהם כמה עשרות שנים טובות באמונה, תקשיבו טוב, לכל אחד מאיתנו יש חלק מאוד 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 משמעותי בתיאור נפשו. ומי שלא מנוסה בזה, אני באמת שואל את עצמי כמה הוא חי בתור בקדושה. מי שחושב שאלוהים עושה את הכל, הוא פשוט חי בשקר יומיומי. זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. אני מסכים, אלוהים עושה פלא בחיינו שאי אפשר לתפוס אותו. בלי פעולתו בנו ובכוחנו בלבד, אני אומר לנו כולנו, לא היינו משיגים כלום, אפס אחד גדול, כולנו. אבל האדון מצפה שמעבר לפעולתו, שהיא לא בכוחנו לעשות אותה, התיאור שלו אותנו, חובתנו לתאר את עצמנו. וכאן השליח מדבר על שני דברים, חלאה של בשר וחלאה של הרוח. מה זה חלאה? ריקבון, חטא מאוד חמור שעלול להתקיים בבשר שלנו, או לחילופין בחלק הרוחני שלנו. ואני טיפה אפרט. אנחנו נקראים להיות היכל של רוח הקודש. הגוף של כל אחד מאיתנו הוא היכל, והגוף הזה אמור להיות היכל קדוש. אני קורא באופן מיוחד לכל הצעירים והצעירות בינינו שחיים בעולם. אני אומר לכם במלוא האחריות, קשה מאוד למצוא בימינו צעירים וצעירות ששומרים על גופם כגוף קדוש וטהור לפני אבינו שבשמיים. קשה למצוא. בחורה שמגיעה לגיל 17-18 ועדיין היא בתולה, בימינו מקובל לחשוב שמשהו אצלה לא נורמלי. משהו לא נורמלי. מה, עדיין את בתולה בגיל 18? משהו אצלך לא בסדר. זה הנורמה של ימינו, שלא הייתה לפני 50 שנה, לא הייתה, זאת הנורמה. ועד היום זוכר בבית ספר, כשיש לי כמה תלמידות בכיתה, ואמרתי בכל רם, אמרתי לפני כולם, אני מעריך מאוד בוכה ששומרת על התואר שלה. ואימא שלה באספת הורים באה וחיפקה אותי. אתה לא יודע מה עשית לבת שלי. היא באה הביתה בהתרגשות, אני נורמלית. המורה שלי אמר שאני בסדר. היא רגילה לשמוע שמשהו אצלה דפוק בשפה של החבר'ה. משהו לא נורמלי. זאת הנורמה. אנשים לא חיים בקדושה בבשר. כמעט אי אפשר למצוא זוגות שלפני חיי הנישואין הם שומרים על תואר מיני. כמעט קשה למצוא. זאת הנורמה. מאמין אמיתי שומר על גופו. הוא לא מצפה שאלוהים יעשה איזה פלא. אלוהים לא יעשה שום פלא. חובתו לשמור על גופו בחרדת קודש. ומי שלא ישמור והתלכלך בחטא, אני אומר לכם, זה עלול ללוות אותו כל חייו, כל חייו. איזה אחריות של כל אישה, כל גבר, לשמור על עצמו. נוצרה מנורמה מטופשת שבחורה צריכה לשמור על עצמה בעדות מסוימות, במקומות מסוימים. הגבר הוא גבר. אז שלא תן לי הבנות. כל גבר אמור להיות בתול עד יום נישואיו. כל גבר. זה דרישה אלמנטרית, הכרחית, שאנחנו נהיה ראויים, ראויים, להכיל את רוח הקודש בקרבנו. ומי שלא ישמור על עצמו ולשמור, זה מעשה. זה לא פילוסופיה, זה מעשה. שלעיתים כרוך בהמון אנרגיה, מי שעושה את זה. תאמינו לי, המון אנרגיה. השטן יעשה כל שביכולתו להכשיל אותנו בתחומים האלה. חובתנו לעמוד על המשמר עם הכוח והגבורה שלו. פולוס מדבר גם על קדושת הרוח. מי שחושב שמספיק רק להיות טהור בגופו, הוא טועה. ישוע קורא לנו לסטנדרט קצת יותר גבוה. אני אומר את זה כי מי שחי את זה כמה עשרות שנים, תאמינו לי. לשמור על התואר במחשבות. ואני אומר לכם, זה הסטנדרט של מאמין אמיתי. לא פחות, לא פחות. אני הכרתי בחיי כל מיני גברים שאמרו לי, תשמע, אני נאמן לאשתי. אני לא בוגד בה. אבל במחשבות, עם העיניים, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. אני הולך לים, לבריכה, אני רואה כל מיני בחורות שהיום הולכות חצי ערומות. אתם יודעים מה הביטוי של הצעירים? אני שוטף את העיניים. אני נותן להתענג על המראות שהעיניים שלי רואות. ככה אנשים מדברים. אני מדבר על המציאות. אני חי בעולם מצערי. זה הנורמה. והוא אומר בכל הרצינות, אני לא נוגע באף אחד. עם העיניים, עם המחשבות, הכל לגיטימי. שלא תן לי הבנות. ישוע האדון מציל לנו סטנדרט אחר לגמרי. מי שמביט באישה, הוא לא עשה כלום, באמת כלום. ועצם החימוד בלב, כאילו נעף אותה. או שאנחנו מאמינים, או שאנחנו לא מאמינים. זה הסטנדרט. עם הכוח שלו, עם הגבורה של הרוח, בנו, אני אומר לכם, ניסיון של עשרות שנים, זה אפשרי. זה אפשרי! לשלוט על המחשבות. על הדברים הכי נסתרים שקיים, לשלוט עליהם. לא להפעיל אותנו. לא להיכשל. בחירוק שיניים. מישהו פעם אמר לנושא איזה משפט שאני מסכים איתו, אתה לא יכול למנוע מציפור לנחות לך על הראש, אתה כן יכול למנוע לבנות לך כן על הראש, זה אתה יכול. אני מסכים, פתאום עלולה לצוץ מחשבה בחלקי שנייה, זה קורה. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתם, שלא יהיה הבנות. בערב שנייה פתאום באה איזה מחשבה לא טובה, מכל סוג שהוא. קנאה. חימוד, פתאום אתה רואה איזה תמונה של בחורה מורתת, בחלקי שנייה אתה מרגיש שזה משהו שמושך אותך. השאלה היא מה קורה אחרי השנייה הראשונה. זאת השאלה. אתה ממשיך לתת לזה מקום בחיים שלך? או לא? זאת השאלה. מה עושה מאמין אמיתי? הוא לא מרשה. הוא לא מרשה. לא למחשבות ולא לעיניים שלו. להתפתות לכל דבר מכל סוג שהוא שאלוהים מגדיר אותו כלא קדוש. נורא פשוט, נורא פשוט אגב. אלו זה עוד פרופסור להבין מה זה לא קדוש. ככה חי אדם רוחני שנולד מלמעלה. אלה החיים שלו. כל יום. הוא מונע מבשרו ונפשו לקבל איזשהו סיפוק מדברים שהם לא ברצון של אבינו שבשמיים. מה אומר לנו יעקב בפרק א' פסוק 27? זוהי העבודה התאורה והברה לפני האלוהים. לפקוד את היתומים והאלמנות בצרתן, ולשמור נפשו בניקיון מחלאת העולם. נשים לב שיעקב מתחיל את הקטע בשני מילים, העבודה התאורה. העבודה הזאת אלה חלק בלתי נפרד ממעשי הצדקה שאנשים לא רואים. אני אומר לכם, אני הגעתי למסקנה נורא פשוטה, את רוב מעשי הצדקה שאנו חיים בעולם הזה אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר. אנחנו יודעים בהנחה שאנו חיים את החיים האלה, זה מסתר מעין מה קורה בליבו, בנפשו, במאמצים של כל אחד מאיתנו. והאדון רואה הכל גלוי לפניו, ושהוא רואה את כל הממין שעושה, לא מדבר, חי את האמת הזאת יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, לאורך כל חייו עושה עבודה טהורה. מה אומר לנו כאן? מתמקד בשני דברים, לפקוד את יתומים ואלמנות בצרתם ולשמור נפשו מחלאת העולם. בקצרה כמה לגבי לפקוד היתומים אלמנות בצרתם. גם בימינו יש אלמנות יתומים, אני אישית לא מכיר הרבה, אבל עדיין יש אלמנות, גם בקהילה שלנו יש אלמנות, שכמעט בכל קהילה היום יש נשים שמסיבה כזו נשארו לבד. לא יעלה על הדעת שאנחנו נתעלם משה שהיא באמת אלמנה וזקוקה לאיזשהו צורך, וזה פשוט עובר לידינו, פשוט עובר לידינו, לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו. לא יעלה על הדעת. זה בדיוק מתקשר לנושא הנתינה שדיברנו עליו מקודם. אומר יעקב, זאת העבודה, לפקוד אותם, לבקר אותם, לדרוש, יש לך איזה צור, יש לך איזה קושי, רק תגיד אני אעשה. לא לבקש שאין תבוא ותבקש, וזה לא הדרך שלנו כמאמינים. אתה רק מריח איזשהו צורך, מיד אתה נרתם. אתה לא יכול אחרת עם רוח אלוהים בקרבך. אני אומר לכם, אתה לא יכול להיות, אתה לא מסוגל. מה, יש לך לב של אבן? אז אתה לא מאמין. זה האמת שישוע מדריך אותנו לחיות אותה. יעקב אומר את זה ברוח הקודש, כן. לכל צורך אמיתי להירתם עם כל הלב והנפש, זה מעשה של צדקה, מי שעוד לא הבין את זה. ובהמשך הוא אומר, לשמור את הנפש מחלאת העולם. איזה אחריות. בהמשך למה שקראנו בקורינתי, כל מה שהעולם מציע לנו היום זה שפע של חלאה, שפע בסיתונות, בלי מידה, בלי גבול. אני שוב פונה באופן מיוחד לצעירים והצעירות. השטן משתמש במכשיר קטן שנקרא סמארטפון, ודרך המכשיר הקטן הזה הוא משתדל לטמא את כל הצעירים, את כל הצעירות. לא רק אותם, אני עכשיו מתמקד בהם שהם כל כך מחוברים למכשיר הזה. ואני אומר לנו כולנו, יש לו הצלחה כבירה, יש לו הצלחה פנטזית, זו עובדה. קשת כפתור, כל הזוהמה של העולם מול העיניים שלך, בלי להתאמץ, בלי שום מאמץ. פעם אנשים כדי לראות דברים שהיו צריכים שלהם, כי היום אתה לא צריך להתאמץ, אתה לוחץ על כפתור והכל קופץ לך מול העיניים. איזה פיתוי לפעמים זה לצעירים וצעירות להיחשף לזבל הזה, ומשהו בנפשם עלול להימשך. אני אומר לכם, ככה אנחנו בנויים כולנו. הנפש הרקובה שלנו, אני אמרתי את זה לא פעם, יודעת להנות מהחטא, שנבין את זה. איך נאמר על משה? הוא עדיף לברוח מתנוגות החטא ולו לשעה. זה עמד לרשותו של האיש הנפלא הזה, משה, אחד מגדולי האנשים בכל התקופות. הכל היה לי מולו, כנסיך. הוא עזב את הכל. הוא עזב את הכל למצוא חן לפני אלוהים וישוע. הוא הביט אל הגמול. וזו משימה לא פשוטה, לא קלה. אני אומר לכם, עם הכוח של האדון בנו, זה אפשרי. וכפי שאמרנו לא פעם, עדיף לא להתרחק מהחטא. מה כדאי להתרחק? מאדומה לחטא. כהרגל בחיים. אני באמת מציע באופן פרקטי לנו כולנו. נמצא באינטרנט. לא משנה, בכל דבר שאתה נחשף לדברים של העולם. אתה רואה משהו, איזה כתבה, איזה תמונה, משהו שאולי יש בו איזושהי סקרנות. אבל לפי התוכן שמול העיניים שלך עלול להכשיל אותך כהרגל, אל תיכנס לזה. פשוט אל תיכנס. זה לא דורש יותר מדי מאמץ, תאמינו לי. זה דורש משמעת, זה נכון. דורש משמעת. אתה רואה, אני לא עושה את זה. ולפתח את זה כהרגל של חסידות. אתה רואה משהו, זה יש בזה כדי להכשיל אותי, אני לא נכנס לזה. אני אומר לכם מניסיון, לא מסיפורים. אם אתה מתרגל את זה, אתה לא נכשל. אתה פשוט לא נכשל. אבל שרוצים להציץ ולהסתקרן ולהיות בעניינים, זה עלול להכשיל. והכישלון הזה, אתה לא יודע איפה הוא מסתיים. כשמשהו מתחיל למשוך אותך, קשה לעצור. ככה זה עובד. לכן אומר יעקב שזוהי עבודה. העבודה הזאת יש לה ערך מאוד מיוחד לפני אבינו שבשמיים. אלה הם מעשי הצדקה. הוא אומר בראשונה לפטרוס, פסוק מאוד מעניין, פרק ד', המעונה בבשר חדל מחטא. חלק ממה שנדרש מכל אחד מאיתנו במסגרת המלחמה בחטא, מהו? לענות את עצמנו בבשר. אני מסכים, לענות את הנפש, את הבשר, זה לא קל. לא קל. אף אחד מאיתנו לא נהנה לענות את נפשו. לפעמים זה חלק בלתי נפרד מהעבודה הרוחנית שלו. אני אומר לכם את זה חד משמעי, נזכר את עצמי באופן מיוחד שהייתי מאוד צעיר, כמה עינויים אני עברתי בנפשי, אני יכולתי לכתוב על זה כמה ספרים אני חושב, זה חלק בלתי נפרד. אתה לא יכול להיות רצוי לפני אלוהים וישוע עם העבודה שאתה עושה אמיתית, לא כרוכה באיזה סוג של עינוי. אחד הדברים שאומר על כך ישוע אדון, ואתה כי תצום, סוך את ראשך וחץ את פניך. תראו, הצום זה אחד האמצעים שלעיתים נדרשים מאיתנו כדי להתמודד היטב בעוצמה מול תאוות הבשר. אני יכול לומר לכם באופן אישי שאני רבות נעזרתי בצום במסגרת ההתמודדות היומיומית שלי עם הבשר. וקיבלתי כוח מיוחד כשצמתי. אני אומר את האמת. וכשלא צמתי, הרגשתי מיד את החולשה שיותר מתגברת בקרבי. אני אומר את זה בגלוי לגמרי. עצם הצום שמלווה בתפילה נתן לי המון פעמים כוח מיוחד להתמודד עם חולשות מסוימות ולהתגבר. אף אחד איתנו לא גיבור. כולנו חלשים מאוד. ישוע מצפה שאנחנו גם נסבול. נסבול. ועם עוצמת הגבורה שלו שמלווה בחלק שלנו, יש ניצחון. אני מסכם את דברי ישוע בקשר למעשי הצדקה. שימו לב טוב. כי אני אומר לכם, אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים, לא תבואו אל מלכות השמיים. ואף אחד שלא יספר לי שהצדקה שכאן עליה מדבר ישוע זה האמונה בישוע המשיח. גם את ההסברים המפולפלים האלה אני לעתים שומע במקומותינו. ישוע מדבר על מעשי הצדקה שלנו, לא על הצדקה שלנו בעקבות האמונה, שזה דבר שעומד בפני עצמו, אני מסכים, זה ההתחלה. אבל בעקבות האמונה ישוע מצפה ודורש מכולנו שמעשי הצדקה שלנו יהיו רבים מהצדקה שמאפיינת את הסופרים והפרושים. אני חייב לומר לכם באופן אישי, היו לי במהלך חיי תקופות שהייתי עמוד במילואים כל שנה בערך 20-30 יום, ורבות יצא לי לתת עדות תודה לאל האמונה שלי. ואני חילקתי עם אנשים שיכולתי באמת לפטר אתם שיחה משמעותית על האמונה, דברים שונים מהחיים שלי. וכשאני חילקתי איתם את החיים שלי בכל מיני תחומים, אני אומר לכם בגילוי לב, אף אחד פעם אחת לא צחק, פעם אחת, הם היו מלאי השתאות. אבל איך אתה מסוגל? איך אתה יכול? ואמרו את זה במלוא הערכה. אני אומר, במלוא הערכה. איך אתה יכול? איך אתה מסוגל? זה מעבר ליכולת של אדם נורמל, אני מסכים. זה הכוח שלו בנו. ואיזה עדות, כשאנחנו פשוט מספרים, אנחנו לא ממציאים, כך אני חי. לא שנה, לא שנתיים, לא חמש, לא. זה החיים שלי. היומיומיים. איזה כוח לעדות הזאת. זאת העדות שלנו לפני בני אדם. אז אנשים, אני מאמין בישוע. זה מצוין, אבל זה רק ההתחלה. זה הבסיס, היסוד. מה אחרי זה? מה אחרי זה? איזה פועל יש לאמונה הזאת בחייך? וכשאנחנו מחלקים עם בני אדם באהבה, בענווה, לא שאנחנו גיבורים, אני הקפדתי לומר לאנשים, לא בכוחי, לא בעוצם ידי, בחסד שלו, באמת בחסד שלו. אני השתדלתי, אני התאמצתי, עשיתי את חלקי, אני חייב להתאמץ. בחסדו הגעתי למה שהגעתי. ואני מסכם את זה במשפט וחצי. כל מה שאנחנו עושים בפועל מתוך אמונה, וכל מה שאנחנו נמנעים מלעשות, אני חוזר, מתוך אמונה, ונעשה ממניע של אהבה ומעשה של צדקה לפני אבינו שבשמיים. ומי שיכול לסכם את זה עוד יותר טוב ממני, אני מאוד אוהב את המשפט הזה של פולוס, כי במשיח לא המילה תחשב ולא העולה, כי אם האמונה הפועלת באהבה.
תתייחסי למה שאומר כאן פולוס, מה נחשב, מה יקר בעיני אדוננו ישוע משיח. הוא מתחיל באמונה.
האמונה זה התחלה, אין על זה ויכוח של אחד למיליון, אין ויכוח. אבל זה לא מסתיים באמונה. באמת צריך להיות חכם להבין את זה, לא רק מתחיל באמונה. האמונה הזאת צריכה לפעול, לגרום לך לשינוי יום יומי. למה זה לא ברור? אני לא מבין. זה הבנה של ילד בן 5, שבעקבות האמונה אתה מתחיל לחיות את האמונה. מה, זה לא מובן? צריך הערה רוחנית להבין את האמת? אני באמת שואל את עצמי. זה א' ב' של צדקה לפני אלוהים. ואני תמע, אנשים מלומדים, פרופסורים לתיאולוגיה, מבלבלים לנו את המוח עם שטויות. פשוט שטויות. איך אפשר לא להבין את האמת הזאת? מדבר אלוהים. זה זועק, האמת הזאת. והוא מסיים ואומר, לא סתם פועלת, באהבה. איך אומר פולוס? כל מעשיכם יעשו באהבה. הכל. כל מה שלא נעשה בלי אהבה, אין לזה ערך. אני אומר לכם, אין לזה ערך.
מתחיל באמונה, מביא למעשים, והתוצאה היא שהפעולה הזאת נעשית מכל הלב בנפש חפצה. יש לי עוד לפחות עוד 20 דקות, אני אסתפק בזה, בסדר? לא להכפיל.